הקליד האחרון, סיפורים שמרדימים. והפעם יש לנו פרק מיוחד ושונה מהרגיל, כי את הסיפור הזה לא אני המצאתי, אלא המצאנו קבוצה של ילדים מתוקים שלומדים בכיתה ב' בבית ספר קרוב, בכיתה שהבן שלי לומד בה, בועז. ולפני כמה ימים אני פגשתי את הכיתה והחלטנו לכתוב סיפור ביחד ואפילו להקליט אותו. וכל הילדים הציעו שמות לסיפור, ובסוף בחרתי את השם שמעיין הציעה, ריקוד הקערה, ואת הציור שגיל ציירה, שתוכלו לראות אותו גם כן, מין גשר מעניין שבתוך הסיפור תבינו מהו. ובעצם מה שעשינו זה, ביקשתי מכל אחד להביא מילה, והביאו אוסף של מילים, והחלטנו שכל המילים האלה ייכנסו לסיפור. אז אני אקריא לכם את המילים, ואחרי זה תקשיבו לסיפור ותראו אם אתם שומעים את כל המילים בסיפור. אז המילים היו פיה, מרק, מדופרס, שזה בעצם המילה של איתן לעצבות גדולה, זמן, הפועל, שני ילדים אמרו הפועל, הפועל ירושלים, ישראל, אנציקלופדיה, חורש, טירקס, שי ובלט. אז בואו נתחיל את הסיפור. ריקוד הקערה. פעם אחת היו שני אחים, לאח אחד קראו שי ולשני קראו ישראל, והם היו אחים תאומים באותו גיל כמובן, אבל מאוד מאוד שונים זה מזה. אני אתאר לכם קודם כל את ישראל. ישראל היה מצטיין בכל דבר שהוא עשה. הוא היה מצטיין בכדורסל, ומצטיין בבית ספר, ובבית כשאבא ואמא ביקשו עזרה הוא תמיד עזר. באופן כללי הוא היה מהילדים האלה שכל מה שהם עושים, הם עושים אותו פשוט נהדר. ושי, אחיו התאום, היה די שונה. בעצם הוא היה כמעט הפוך ממנו. כי לשי הייתה בעיה, הוא היה ממש איטי. כל דבר שהוא עשה, הוא לקח את הזמן, הוא היה גם קצת חולמני, והוא די איחר לכל דבר שהוא עשה. אז אם הוא היה משחק כדורסל, עד שהוא היה שם לב שצריך להתחיל לרוץ לצד השני של המגרש, הכדור כבר היה בצד השני של המגרש וכבר הקבוצה קלעה, ואז הוא כבר התחיל לחזור בחזרה והקבוצה כבר המשיכה הלאה. בקיצור, הוא תמיד היה צעד אחד מאחורי שאר הקבוצה שלו. ובלימודים, אם המורה נתנה תרגיל לעשות, זה תמיד היה לוקח לו זמן, והוא היה תוך כדי גם עוצר וחולם כל מיני חלומות, ועד שמגיע לפתרון הוא היה שוכח בכלל מה השאלה. וגם הם היו נוסעים בהסעות לבית ספר, וכאן להיות איתי זה אומר לפספס את ההסעה. וזה באמת לא היה מחזה נדיר לראות את שי חוזר מהתחנה הביתה, דופק על הדלת, אבא ואמא פותחים ואומרים לו, עוד פעם פספסת את ההסעה. כי עד ששעה היה מתארגן בבוקר ולוקח את הקופסה עם האוכל ונזכר לקחת את הנעלי ספורט כי יש שיעור התעמלות ויוצא מהבית ומגיע לתחנה, ההסעה כבר הייתה עוברת. עם ישראל כמובן, שהיה יוצא לפניו ובזמן. בחדר שלהם בבית היה די אפשר לראות את ההבדל ביניהם. ישראל ישן, ליד המיטה שלו היה פוסטר גדול של הפועל, כי הוא ממש אהב את הקבוצה הזו. ואז הוא תקע מסמר בקיר, ועל המסמר הוא תלה את כל המדליות שלו. והיו לו לפחות 10 מדליות של כדור סל, ושל כדור רגל, ושל ג'ודו, ושל שחמט, ושל ילד מצטיין, ועוד ועוד מדליות שיתרו את הצד שלו של החדר. ובצד השני הייתה המיטה של שי. עם הפוסטר הגדול של הטירקס שהוא אהב, והייתה שם רק מדליה אחת. את המדליה הזו הוא קיבל כשהוא השתתף במרתון פעם אחת. כן, הוא וישראל השתתפו במרתון ירושלים של 5 קילומטר, וישראל כמובן הגיע במקום ראשון וקיבל את המדליה, ושי הגיע במקום האחרון, אחרי כל הילדים בגיל שלהם שרצו. ואז מישהו ניגש אליו ואמר לו, אנחנו נותנים לך מדליה, מדליית ההתמדה. אז זו המדליה היחידה שהייתה מונחת לו בצד שלו של החדר. והאמת היא ששי היה כבר די מדופרס מכל הסיפור הזה. היה נמאס לו להיות תמיד אחרון, ולראות גם את ישראל תמיד ראשון. יום אחד הוא הסתובב לו בחורש ליד הבית שלו. הוא הלך לו לאיתו, קצת חולם את החלומות החולמניים שלו, ופתאום הוא ראה נעוץ על עץ דף. הוא התקרב לראות מה כתוב בו, וזו הייתה בעצם הזמנה לכל מי שרוצה להשתתף בתחרות הסלונס, מוזמן להירשם במספר הטלפון שרשום שם. הוא זכר משיעורי אנגלית שסלו זה לאט. אשכרה הולכת להיות תחרות הסלונס, תחרות שמי שמנצח בו זה מי שהוא האיטי ביותר. סוף סוף תחרות שהוא יכול לנצח בה. שייטלש את הדף, חזר הביתה, הרים את הטלפון, התקשר למספר, וכשענו לו הוא אמר, שלום, מדבר שי, ואני רוצה להירשם לתחרות הסלונס. בשמחה אמרו לו, ונתנו לו את הפרטים, ביום שישי הבא, במתה, תתקיים התחרות. אבל מה ששי לא ידע זה שישראל הקשיב, וכשישראל שמע שאח שלו נרשם לתחרות, חשב שזה מוזר. כי בדרך כלל ישראל נרשם לתחרות, ואז שי נגרר אחריו, אבל פה שי הולך והוא לא מספר לו, ואז הוא ראה את הדף והוא ראה את המספר טלפון, ובלי ששי ידע, הוא התקשר ואמר, שלום, קוראים לי ישראל, ואני רוצה להירשם לתחרות הסלונס. וכך ישראל נרשם גם כן, לתחרות, בלי ששי ידע. הגיע היום השישי הגדול, ושי בהתרגשות גדולה, ביקש מאמא שלו, בשקט, בסתר, כי הוא לא רוצה. שוב פעם להתאכזב ולא לנצח, הוא אמר, אני אלך לתחרות הזה בלי שאף אחד ידע, הוא רק ביקש מאמא שלו להסיע אותו למטה. וכך לבוש בגדי הספורט שלו, הוא הגיע למטה. באותו בוקר ישראל פנה לאבא שלו וביקש ממנו להסיע אותו למטה, להשתתף בתחרות הסלונס. וכך, האוטו של אמא שלהם והאוטו של אבא שלהם עצרו זה לצד זה. שי יצא מאוטו אחד, ישראל יצא מאוטו אחר, והם לא האמינו למראה, כלומר, שי לא האמין למראה עיניו. ישראל, מה אתה עושה פה? זו תחרות שלי, אמר שי. וישראל אמר, כנראה שזה גם תחרות שלי. ומה אני אגיד לך? שהכי טוב שבינינו ינצח. שי ממש היה מעצבן. אני לא מאמין שאתה עושה לי את זה. אבל לא היה זמן כל כך להתווכח, כי תכף התחרות עמדה להתחיל. הם ניגשו לדוכן ההרשמה, ואז הם ראו מולם את גשר המטבעות הגדול ביותר שהם אי פעם ראו. מה זה? הם שאלו. ואז אמרו להם, אתם צריכים לגשת לעמדת מרקייה שיש פה, הכנו מרק מיוחד, מרק שוקולד. מה? לא הבינו כלום. מה קשור מרק ואיך זה קשור לגשר ומטבעות ומרק שוקולד? כל כך הרבה דברים מוזרים. אבל השופט הסביר להם את התחרות. הכנו מרק שוקולד. כל אחד צריך לקחת את הקערה הלבנה עם מרק השוקולד, ולחצות בזהירות את גשר המטבעות. גשר המטבעות היה מין גשר גדול עם מטבעות ענקיות שכל מי שהלך עליהם התנדנד מצד לצד, ורק מי שהצליח ללכת לאט לאט ולחצות את הגשר עד הצד השני בלי לשפוך אפילו לא טיפה מהמרק שוקולד הוא הזוכה. כל המתחרים נעמדו בקו הפתיחה, כל אחד עם קערת המרק שלו. השופט שרק והם יצאו לדרך. הילדים צעדו להם אל עבר הגשר. רובם, איך שהם נעמדו על הגשר, נשפך להם כבר חלק מהמרק והם נפסלו. וכך המשיכו לאט לאט, הקבוצה הלכה והצטמצמה, כל מי שנפסל היה צריך לרדת מהגשר, ורק שי, שהיה רגיל ללכת לאט לאט, הצליח להתקדם. אבל למרבה האכזבה, גם ישראל, גם בתחרות הזו, על מי מצליח ללכת לאט לאט, גם בזה ישראל היה טוב. שניהם הלכו לאט ובזהירות, ולא שפרו אפילו לא טיפה מהשוקולד, עד שהם הגיעו לצד השני. ושם, בצד השני, חיכה להם השופט ואמר שדבר כזה עוד לא היה להם. ששני מתחרים הצליחו להגיע לצד השני, אין ברירה אלא לעבור לשלב ההכרעה הקשה מכל. מה זה אומר? שאל שי. וישראל, שהיה נראה די זחוח ובטוח בעצמו, חיכה גם כן לדעת מה זה אומר. אז השופט הסביר להם. זה השלב שבו אתם צריכים לעשות קפיצה של רקדן בלט. מה? כן, דילוג קל עם רגל, מרגל לרגל, בעודכם שמים את המרק על הראש שלכם מבלי שישפך. אנחנו קוראים לזה ריקוד הקערה. הם שמו את הקערת מרק על הראש, ושי, לא, ישראל התחיל, הוא עשה דילוג אחד ואיכשהו הקערה עוד לא נשפכה. הוא עשה דילוג שני, אבל בדילוג השלישי הקערה נפלה לו מהראש וכל השוקולד נזל לו על כל הפנים. מזל שזה היה שוקולד, זה היה די טעים. הגיע תורו של שי. האם הוא יצליח? ובכן, אם יש משהו ששי נהנה לעשות, זה להסתובב בחורש ולדלג לו דילוגים חולמניים בזמן שהוא איחר לאנשהו. ולכן, בלי להתבלבל, הוא שם את הקערה על הראש ודילג דילוג אחד ודילוג שני. ודילוג שלישי ורביעי וחמישי, והוא פצח בריקוד בלט סוער עם קערת מרק השוקולד על הראש מבלי שהיא נשפכת. כולם הריעו לו. בכל תולדות תחרות הסלונס הם לא נתקלו במתחרה כל כך מיומן, כל כך מוכשר. הגיע הרגע של חלוקת המדליות, וכן, שי עמד לקבל את המדליה, מדליה של המקום הראשון, ואז, רגע לפני שהוא עושה את זה, ישראל אמר לו, חכה, המקום הראשון צריך תמיד להיות קצת יותר גבוה מכל השאר, מגיע לך. הוא שלף אנציקלופדיה שהייתה להם באוטו, הוא שם אותה על הרצפה כדי ששי יוכל לעלות עליה, וכך שי היה גבוה מכולם בזמן שהוא קיבל את המדליה. ובאותו לילה, כשהם חזרו לישון, ישראל עם כל המדליות ליד המיטה שלו, שי ענד בגאווה לצד מדליית ההתמדה, את מדליית הסלונס. עד כאן להיום. ותודה לכם, הילדים של כיתת ענבר, על הסיפור הנהדר הזה. לילה טוב.